כולם, אנחנו עוסקים בדף מספר 92 ויש פה שני חלקים בדף הזה וקצת בדף הבא ואחר כך בדף הבא גם עניינים מאמר נפלא של הרב צבי יהודה לגבי הכותל. יש כמה וכמה עניינים הלכתיים חשובים שקשורים ישירות לכותל המערבי. קודם כל הזיהוי של הכותל הוא נתון במחלוקת. יש גם פסק הלכה בזה, אבל באופן כללי נתון במחלוקת האם הכותל הוא חלק מבית המקדש בעצמו, חלק מהעזרה. ואם זה ככה, אז אסור לנו אפילו להיות ברחבת הכותל, כי רחבת הכותל היא הר הבית. יש הר הבית, ואחר כך אתה מגיע לבית המקדש. הכותל הוא קיר של בית המקדש לפי שיטות מסוימות. כך מתכתב חיי אדם, כך כותב הרדב"א. אבל מקובל היום שרוב רובם של הפוסקים סוברים שזה לא קיר או לא כותל של בית המקדש, אלא זה קיר תמיכה שתומך בהר הבית כדי שהוא לא יתמוטט למטה, ואחר כך בתוך הר הבית, מעבר לכותל, ניתן לבנות בניינים, את בית המקדש וכדומה, אבל הקיר הזה הוא לא קיר קודש של בית המקדש, אלא הוא תמיכה חיצונית של הר הבית, ולכן בהחלט מותר לגשת עד הכותל. כן.
אם הכותל הוא חלק מהעזרה, למה הרחבה? למה צריך להגיע לרחבה?
מכיוון שהרחבה היא הר הבית. מישהו סובר שאסור לעלות להר הבית, אז למה היום יש רוב רובם של הפוסקים אומרים שאסור לעלות להר הבית? כי אנחנו תמימי מתים, אנחנו לא יודעים בדיוק את המיקום המדויק של כל מיני דברים. לכן, תמיד הרבניות הראשיות, כולל גם רב צבי יהודה, הרב זצ"ל, הם אמרו לא לעלות להר הבית. יש כמה רבנים חשובים שסוברים שמותר היום לעלות לבית, אבל זה באמת נושא בפני עצמו. באופן כללי מקובל שלא עולים להר הבית. ואם מחליטים שהקיר הזה הוא חלק מבית המקדש, אז בוודאי שאסור גם ללכת, להגיע לכיוון הכותל ברחבה החיצונית הזאת, ובאמת יש כאלה שמחמרים ככה, חכמי בריסק. הבריסקרס הם לא ניגשים לכותל, הם עומדים מאחורנית, כשאתה יורד, אתה בא מהשוק, יורד במדרגות, הם עומדים על המדרגה האחרונה, מכיוון שהם חוששים לדעה הזאת שסוברת שהכותל הוא חלק מבית המקדש. יש הר הבית, אתה יודע שיש הר הבית. הר הבית לא עולים, נכון? עכשיו, איפה זה הר הבית? אנחנו יודעים, עכשיו אנחנו אומרים, הר הבית הוא מעבר לכותל, נכון? אז לכן, להר הבית אסור להיכנס. אם אני מחליט שהכותל הוא חלק מבית המקדש, אז גם הר הרחבה שלפניו היא הר הבית. ואסור להיכנס להר הבית. מה זה?
עד איפה יהיה
אסור? עד הצד האחורי. בואו נראה, אבל באופן מעשי, תראו מספר 4, בנוגע לכותל המערבי, כך כותב הרב ולדנברג בספרו ציץ אליעזר, כבר נמנו וגמרו שאיננו מכותל העזרה, כי מכותל הר הבית. זה תמיכה בהר הבית. וכתב כותב בספר עבודת תמה, היה פה מקרוב אנשים נאמנים ונכבדים, ותלמידי חכמים מירושלים, עיר הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, ובתוכם היה מופלא גדול בתורה, ודיברתי עמם אודות הכותל המערבי, וכולם פה אחד ענו ואמרו שאין להם שום ספק כעת והוא מוסכם אצל כולם בין ספרדים בין אשכנזים שהכותל המערבי אינו מן ההיכל, לא מן ההיכל ולא מן העזרה, רק מהר הבית. הוא תומך בהר הבית. זה הכותל. עכשיו יש כזה דיונים. נכון, נגיד שאנחנו מחליטים שהכותל הוא הקיר של הר הבית. אבל הכותל הוא מאוד עבה. אתם יודעים שרוחבו של הכותל, אם אתה מסתכל עליו מלמעלה, הוא 6 מטר. האבנים הענקיות האלה, לא רק שהן ענקיות בחזית, הן עמוקות מאוד וגדולות, והרוחב של הקיר הוא 6 מטר. בשלבים מסוימים, הרב אליהו אמר רעיון, ולקמותיו אמרו עוד כמה אנשים את הדבר הזה, אולי נבנה על עובי הכותל המערבי מלמעלה, בית נסת, ואז אנחנו ממש צמודים, להר הבית, והגבול יהיה החלק הפנימי של הכותל. כלומר, אם אני אומר שהחלק, הר הבית מתחיל מהפנים של הכותל שאנחנו רואים אותם היום, אז זה לא יעזור שנבנה למעלה בית כנסת, כי אסור, אסור להיכנס לשם, אסור לעלות, אסור לעלות מעל הכותל, באופי של הכותל, כי הקדושה מתחילה כבר מהחלק החיצוני. אבל אם אנחנו מחליטים שהחלק הפנימי של הכותל המערבי הוא הגבול של הר הבית, אז הקירות החיצוניים, הקיר הכותל, הכותל המערבי, זה לא קדוש בקדושת הר הבית. אז בכל אופן, זה בדיוק המחלוקת שישנה, האם מותר להכניס אצבעות בחללים של הכותל, האם מותר לשים שם פתקים. מי שסובר שפני הכותל זה הגבול של הר הבית, אז גם העובי של הכותל הוא כבר מהר הבית. ולכן כמו שאסור להכניס את האצבע לתוך הר הבית, אסור להכניס את האצבע גם בתוך אבני הכותל. באופן כללי, רוב הפוסקים סוברים שבאמת כן ניתן להכניס את האצבעות שם, אבל צריך לדעת שיש באמת פוסקים מסוימים, יש שם סיפור מפורסם של אור החיים הקדוש, נתן למישהו סגולה שנתן באיזה פתק לשים בכותל, היה לו בריאות פרנסה, מגיע לכותל, הייתה רוח גדולה וזה אף, אחר כך מצאו את הפתק הזה ושם היה כתוב בקשה מהשכינה לתת פרנסה לפלוני אלמוני. זאת אומרת, רב חיים, שבא לאור החיים הקדוש, הוא סבר שכן ניתן לשים פתקים בכותל, וכך גם מקובל. אבל צריך לדעת שבהחלט בכל 3-4 חודשים, הפקידים האלה שעוסקים שם בענייני הכותל, הם עולים על סולמות ומוציאים את כל הפתקים, זורקים אותם למטה, ויש מחלוקת גדולה אם צריך לגנוז את הפתקים האלה או לא, כי בתוך הפתקים האלה הרבה פעמים יש דברי תורה. ועושים את הדבר הזה בגלל שאנחנו חוששים, הם חוששים, על כל פנים המומחים חוששים, שאם יש שם הרבה פתקים, וזה קצת נרטב לפעמים, בגשם וכדומה, זה מתנפח וזה מזעזע את העוצמה של הכותל. אבל באמת, באופן כללי, יש הרבה שאומרים שניתן כן להכניס פתקים. הרב ציודה בעצמו, כשהיינו באים איתו לכותל, הוא היה מחפש תמיד את האבנים השלמות. אבל יש בכותל אבנים שלמות, ויש בכותל גם אבנים כאלה שהן פגומות, יש ממש חללים פנימה. והוא תמיד היה מחפש את המקום השלם, ואני חושב שהוא חשש, כשהוא יגיד מוידים או משהו כזה, יוריד את הראש, אז יכניס את הראש שלו בין האבנים, וזה לדעתו היה צריך להחמיר בדבר הזה. כן. לא, זה לא, זה, יש מי שאומר ככה, כי כל, אם אתם מסתכלים באבני הכותל, כל אבן היא קצת יותר פנימה מהאבן הקודמת. למטה למטה, כשאתה עומד ממש לצמוד לכותל, מתחתך יש עוד 17 נדבכים למטה, שאפשר לראות אותם כשנכנסים לתוך החלק המקורה בכותל. יש פירים כאלה, אתה יכול לראות אבנים נהדרות, שלמות. בכלל, הכותל המערבי כולו, הוא בנוי בשלבים, זה לא היה ככה בזמן שלמה המלך. שלמה ודוד בנו את הכותל המערבי, את האבנים הגדולות של 1.25 מטר כל אבן, גובה כל אבן כזאת, השכבות הראשונות שמעל לפני השטח, ובתוך האדמה עוד 17 שכבות כאלה, הרי הכותל היה ענק. אתה מסתכלת מלמטה, כמעט שלא ראיתי את הגובה שלו. היום הכל קבור באדמה, הרוב קבור באדמה. זה החלק הזה הוא של דוד ושלמה. עוד ניתן לעסוק בזה אולי בפעם הבאה, איך זה קשור של דוד בנה את זה, הקדוש דוד הבונה את בית המקדש, זה סיפור אחר. מעל השכבות האלה יש אבנים שבלי המסגרת הזאת, זה אבנים שהם כבר מתקופת בית שני. יותר למעלה יש אבנים של אדריאנוס, ולמעלה יש אבנים של הערבים, שאני חושב שהיה בזרותו של רוטשילד, שהוא חשש שהערבים, הגויים זורקים אבנים, הם פוגעים ב... אנשים שמתפללים למטה, וזה קורה גם היום לפעמים, אז הוא שילם הרבה כסף שיקביעו את הכותל עוד כמה נדבכים, ואבנים קטנות שאבני בניין רגילות. זה פחות או יותר המבנה של הכותל. אז אני חוזר עוד הפעם, מספר 5, התלבטו הגדולים בחרדה על אודות אם מותר להכניס ידיים בחורים שבכותל, ביותו ביאה מקצת שמה ביאה, ולעובי החומה כלפנים, הם חושבים, זה גמרא במסכת פסחים, עובי החומה, זה כלפנים, נחלקו בדעותיהם אם אסור או מותר, יש כאן מקורות למי שרוצה להעריך בדבר הזה בבקשה, הנה הדרת חלף שאסור לעשות את זה, ואני חושב שגם מרן הרב יצחק לא יכניס את האצבעות שלו בתוך הכותל. אם כי ודאי להישען על הכותל או לנשק את הכותל זה, ירצו עבדיך את אבניה וכבר יכוננו, אבני הכותל אפשר צריך לנשק אותם, במקום שאנחנו אוהבים אותם מאוד, אבל צריך לנשק באמת במקום כזה שהאבנים הם שלמות. זה נקודה אחת חשובה בזיהוי של הכותל המערבי, וגם במחלוקת הזאת, האם הגבול הוא החיצוני, החלק החיצוני של הכותל או הפנימי של הכותל. יש מנהג ישן, מנהג שטות ישן, שאנשים היו נוסעים לחוץ לארץ, אני מדבר עכשיו לפני כיבוש הכותל, היו נוסעים לחוץ לארץ, היו מביאים מסמר ופטיש, תוקעים מסמר בתוך הכותל. מה העניין? הוא נוסע לחוץ לארץ, שלפחות יהיה לו אחיזה בכותל, שמירה כזו. וזה קצקו כל הפוסקים, שנתיצה אבן מהכותל, זה לא תעשון כן להשם אלוקיכם. יש איסור כזה, דם מיוחד, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. באמת, לפעמים אתם יכולים לראות איזה תייר בחוץ לארץ, מנסה ככה לקחת איתו איזה חצץ קטן, איזה אבן קטנה מהכותל, איזה מין סגולה כזאת, אני לא יודע מה זה, אבל באמת איסור חמור ביותר. אנחנו מבינים, כשאנחנו רואים שאחד עושה דברים כאלה, אנחנו מונעים אותו מלעשות את הדבר הזה. יש כאן תשובה מעניינת. תסתכלו במספר 11, כותב הרב ולדנברג ככה, עושים בזה מה שמצאתי שאלה מעניינת, עודות אבני הכותל המערבי בספר שו"ת יד הלוי לגאון מווירסבורג, זה היה מגדולי הדור בגרמניה, והיא לו בחלק יורדיה, הסימן רש י"ד, השאלה הייתה מקרובי מת אחד, שנקבר כבר איזה ימים, אישרי לפתוח ולשים אבן אחת בתוך הארון בין כליו ומטמוניו, והיא מאבני קודש של הכותל המערבי, כי הנפטר קנה אותה כמה שנים קודם אותו, מחד גברא דאתם בירושלים בין עמים עיקרים. כלומר, האיש הזה, לפני שהוא נפטר בשלב מסוים, בא אליו מישהו ואמר לו, הנה, תראה איך הוא אבן מאבן הכותל, כשאתה תמות בקבר שלך, ישימו לך את חתיכת האבן הזאת, והוא שילם כנראה המון כסף בשביל הדבר הזה. אבל בקבורה שלו הם שכחו להכניס את האבן הזאת לתוך הארון שלו. והייתה שאלה אם מותר לפתוח עכשיו את הקבר ואת הארון כדי לשים שם את האבן הזאת. לפי דעתם רצאו שתבוא אותה אבן עמו במחיצתו, במקום אפרא דארעא קדישא. אפרא דארעא קדישא מתכוונים, יש גם היום מוכרים בחוץ לארץ, עפר מהר הזיתים. שקיות עפר, לא בטוח שזה נכון שהכל תמיד זה מהר הזיתים, אבל בכל אופן מוכרים שקיות עפר, ואנשים ש... קונים את זה, הם רוצים שהאפר הזה ייכנס, כשהם ימותו ויקברו בחוץ לארץ, ייכנס אפר של הר הזיתים. אולי הם מאמינים בזה שכתוצאה מזה הם יקומו מהר לתחייה, כל התחיית המתים תהיה בתוך הר הזיתים, כל המתים מחוץ לארץ יתגלגלו להר הזיתים ויקומו לתחייה. ואז בקיצור, אז השאלה הייתה אם מותר לפתוח את הקבר, להכניס את האבן הזאת, והשיב לאיסור מכמה נימוקים, כלומר רב מווירסבורג עצר את הדבר הזה, בתוך דברי תשובתו, הביא מדברי החתם סופר ביורדי הרי סמר דלת, ונתה קו שהאבן הזאת טעונה גניזה, ופסק לגנוז את האבן בתוך האפר שעל גבי הקבר. לא לפתוח את הארון של הנפטר הזה, אבל באפר שמעל הארון, לגנוז את האבן הזאת. בפנים, כי זה צריך גניזה. ולכן באמת, כשאנשים שם עובדים ומוציאים את הפתקים מהכותל, בעזרת דקר כזה וכדומה, מקבלים עזרות מאוד חריפות, לא לעשות יותר מדי חזק בזה ששום דבר לא ישתפשף מתוך אבני הכותל. בלי אבני הכותל ביניהם לבין עצמם, אין שום דבק בין שכבה לשכבה. הכובד מחזיק את הכל. וזה גם אומנות עצומה, כשאתה חושב על הדבר הזה, להזיז את האבנים האלה ולהביא אותם, ויש לך אבן בפנים בתוך מחילות הכותל, בהמשך הכותל המערבי לכיוון צפון, אבן שמשקלה 400 טון, נותן לצוא בכלל גם היום, מנופים שירימו כזה דבר. זה כסברות, איך זה הגיע, איך בנו, איך זה, זה ודאי לא מהסלע המקורי, כי זה ממש אבן שרואים ששמו אותו שם. והרב גט, זכר צדיק לברכה, תמיד אומר, מה הבעיה? המלאכים, יזיזו, הביאו את האבן הזאת שם. אז זה לגבי האבנים וקדושת האבנים. ובאמת הוא מסיק, תסתכלו במספר 6, מקום להעיר על מעשים הנעשים בסמוך על יד כל זה מרבים ממש בחפירות, יש להיזהר ולהזהיר, כשמרחיבים או עושים חפירות שם, לא יבואו לנטוץ מאבני הכותל המערבי. אין כוונתי משום חשת מעילה, אין בזה מעילה, אבל יש בזה איסור של העבירה שלא תעשו כן לשם אלוקיכם. מביא על זה ראיות שזה איסור מאוד חשוב. כלומר, האבנים עצמם, יש בהם קדושה רבה. זה גם למי שסובר שהגבול הפנימי הוא הפנימי, הוא האמיתי, האבנים הללו יש בהם קדושה. הם תומכים בהר הבית, הם תומכים במקום המקדש, ולכן זה לא, ודאי לא פחות מבית כנסת, ותכף נעסוק בזה קצת יותר להרחבה. ואתה שואל?
קדושה, איזה קדושה יש לך?
טוב, אז בואו נראה, נראה הלאה. יש פה דיון, וזה דיון מאוד מעניין שהתחדש גם כן בזמן האחרון. אתם יודעים שאחרי כיבוש העיר העתיקה, כל מה שאתם רואים היום את רחבת הכותל זה לא היה רחבה. רחבת הכותל הייתה מלאה בתים כמו כל הרב המוסלמי. גרו שם מאות משפחות ערביות בצורה צפופה, בדיוק כמו הרובע המוסלמי של היום. קראו לזה שכונת המוגרבים, שכונת המערבים. כשאתה חושב על הדבר הזה, זה באמת מדהים. אני באמת, אפילו, היינו בכותל הרבה פעמים כשהיינו ילדים קטנים. הרוחב של רחבת הכותל המקורית, בין הכותל לבין השכונה הזאת, היה 3.60 מטר. זה פחות מאשר מפה עד שם. ואורך הרחבה היה בערך 36 מטר, משהו כזה. זה היה רחבת הכותל המערבי. כבר דיברנו על זה בפעם שעברה. זה מקום מאוד מאוד קטן, אבל הוא עבר היסטוריות גם בדורות האחרונים, מאז כיבוש הבריטים את ארץ ישראל. ולפני כן, הצרות שהערבים עשו על המקום הזה, הם עשו ממש, נלחמו בזה שהיהודים לא יבואו למקום הזה. הם פחדו שהיהודים באמת ידרשו פתאום את המקום הזה, ואחר כך פתאום רק ידרשו את הר הבית. ולכן הם עשו כל מיני פעולות מאוד מאוד חזקות כדי שאנשים גם לא יתפללו במקום הזה. כמו שדיברנו בפעם שעברה, הם הקימו מסגד ממש צמוד לכותל בתוך שכונת המוגרבים, הקמידו בן אדם שהיה צופה לעבר המתפללים, כשהתפללו 18, אז הוא נתן אות, ואז המואזין יתחיל להרביץ כזה, כאלה קולות שאי אפשר בכלל לקבוע שום דבר, לא חזן ולא שום דבר. הרבה פעמים גם היה מנוחלך, היה מנוחלך בצועה, מנוחלך בכל מיני דברים, היו עוברים עם החמורים בתוך המתפללים. זה היה מצב באמת מאוד מאוד ירוד, אבל אנשים נהרו למקום הזה, גם לזמנים שהיה מאוד מסוכן. אני רוצה לכם סיפר לא יודע בדיוק באיזה שנה זה היה. האנגלים אסרו ללכת לכותל המערבי, בגלל שהם כאילו חששו שהערבים התנכלו למי שעובר מאחור. הרבה פעמים היינו באים לכותל המערבי, ודרך השוק לא נתנו לנו ללכת, אבל היה אפשר ללכת מסביב, היה עם הכביש שיורד לכותל המערבי. כשהרכבים נוסעים בכביש כזה שהיה אז בזמנו מדרגות. אז האנגלים היו אומרים, לכו דרך הטרפלח, טרפלח ומנגוד בי. והיה קשה ללכת, באמת, כשהיית לפני עוד זמנים, הולך בשוק, היית מקבל רוק, יריקות, כל מי שם היו נתקלים בך, זה לא היה בכלל, אבל אנשים באו, נהרו לכותל, פעם רב צבי יהודה סיפר שכשהאנגלים פעם אחת אסרו ללכת לכותל, התחשב לו כן ללכת. הוא הלך לכותל, הגיע לשער יפו, פגש יהודי אחד זקן, ואמר לו, אתה הולך לכותל? גם אני הולך לכותל. בוא נלך ביחד. אם תגיד את פסוק, יצילנו האלוקים מאדם רע, מאיש חמסים, תנצרני, כל הזמן תגיד את הפסוק הזה, לא יקרה שום דבר. וכך היה, ככה סיפר את זה. הם הלכו יחד, עברו את כל המשמורות הבריטים, ואת הערבים וכדומה, הגיעו לכותל, חזרו בעזרת הפסוק. אבל זה היה מסירות נפש. ואנשים באמת מסרו את נפשם, וזה לא היה כל כך פשוט. גם היה שם בכותל המערבי באותה תקופה רב מאוד גדול, ג'ור אורנשטיין, בני ישראל, הוא היה רב בכותל 18 שנה. כל יום, 12 שעות, הוא היה בכותל המערבי. הוא כתב יומן שמן של כל יום מה שהיה בכותל המערבי, מי בא לבקר, מה עשו הערבים, מה עשו הבריטים וכדומה. ואתה רואה, הבן אדם הזה מסר את נפשו ממש על הכותל המערבי. בסופו של דבר הוא ממש בערב הקנייה של הרוב היהודי, הוא נהרג מפגז ירדני. הוא נהרג במקום, ואחר כך גם אשתו דיממה שעתיים ונפטרה גם כן. הם היו שניהם כפורים בגלעד שנמצא עכשיו ברוב היהודי. והרב אורנשטיין מתאר את המצב בכותל. לפעמים אומרים, באנו בבוקר, היה שם ממש כמו שירותים. הרבים בכוונה טינפו את המקום הזה כדי להכביד על היהודים ולמנוע אותם מלבוא, וכאשר ינו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. היו לפעמים, הייתה שם לפעמים צפיפות עצומה, והיה איסור לשים מחיצה בין גברים לנשים, היה איסור להביא כיסאות, שום דבר מסביב. והאנגלים מאוד הקבידו על ההלכות האלה של איסורים על יד הכותל המערבי, אבל באמת אין מה לדבר, ביומם ולילה היו אנשים באים. עכשיו אנחנו נעבור לבית למה שאתה שאלת מקודם, חנוך. תראו,
כשקישו את הכותל המערבי, זה יאמר לשפחו של שר הביטחון של אז משה דיין, הוא הביא את כל הבולדוזרים של ירושלים, של בראשי, של אחרים, תוך 3 ימים הוא גילח את כל השכונה הערבית שהייתה שם צמודה לכותל המערבי, לא זרקו אותם שם, קיבלו פיצויים, זרק אותם לסילואן, לעיר דוד של היום, ועם מסעיות עצומות, פירקו את כל הבתים, הרסו אותם ויצרו את הרחבה הענקית הזאת, באמת זה נס שממשלת ישראל עשתה את הדבר הזה, ברוך השם שהממשלה הזאת שלנו היום נשלטה אז במדינת ישראל. זה היה אחרי הניצחון האדיר במלחמת ששת הימים, הייתה התרוממות רוח עצומה, ובאמת הם הבינו שאי אפשר לחיות ב3.60 מטר על 34 מטר, כי באמת גם היום הרבה פעמים הכותל הוא מלא וגדוש. לפני כמה ימים בחג השבועות אי אפשר היה לזוז. יש בניינים שמסתרעים עד החלק האחורי של הרחבה. אבל הרחבה הזאת היא כפולה. בזמן הכיבוש הרחבה הייתה בגובה של הרחבה העליונה. יש לו רחבה העליונה ואחר כך יש מין ירידה כזאת. כשאתה יורד למטה ואתה מגיע לחלק התחתון יותר הצמוד לכותל. בעבר כל הכותל היה בגודל הרחבה העליונה, ולימים החליטו לחפור, והביאו הרבה מאוד מסעיות וכדומה, וגילו עוד 3 נדבכים מהכותל, וטיטו את הדברים האלה מסביב, והגיעו לרחבה, יצרו 2 רחבות, רחבה העליונה ורחבה תחתונה, וגם פינו, אתם יודעים שהמקום המקורי היום של הכותל, הוא היה סתום לחלוטין מהפר ומהאבנים, וזה יאמר באמת לשפחו של הרב גץ, ממש מגדולי, גדולי ענקי ישראל, שהוא היה מאוד, באופן מאוד חכם, על הארכיאולוגים לא נותנים להזיז עבר בשטח ישראל. ברר הבית הערבים עושים מה שהם רוצים, אבל בכל שטח ארץ ישראל בכלל, ובמיוחד בעיר העתיקה, הם לא נותנים להזיז אבן עד שהם לא בודקים, אם יש איזה משהו ארכיאולוגי וכדומה. אז הוא היה בלילות, הביא טרקטורים קטנים, וחפר וחפר וחפר. מהכותל צפונה, וגילה את כל החלק הצפוני של הכותל המערבי בשלבים של כמה שנים. כשבלילה היו מוצאים את האפר ומפזרים אותו באיזה מקום שאף אחד לא ירגיש, היינו הולכים איתו הרבה פעמים, כל פעם אמרו לנו, הנה, חפרנו עוד מטר, עוד מטר. אבל עכשיו אני חוזר לרחבה. הרחבה הזאת, אמרתי, היו מורכבת לשני חלקים, חלק יותר תחתון וחלק יותר עליון. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם הכותל המערבי זה בית כנסת או לא בית כנסת? אם זה דווקא מיניות עצומות, אם אני אחליט שהכותל המערבי הוא בית כנסת, אז אסור שם, כמו שהכל בית כנסת, לא עושים מסיבות בבית כנסת, ולא אוכלים בבית כנסת, ועוד הרבה דברים מסוימים שבאמת קדושת בית הכנסת. עכשיו זה מתחלק, השאלה מתחלקת לשניים. החלק הצמוד יותר לכותל הוא בוודאי בית כנסת. יש שם סטנדרים וכיסאות, ואנשים מתפללים שם בכל ימות השנה, ובמיוחד אם תבואו בנס לכותל, הנס חמה לכותל המערבי, הכל מלא וגדול. כל זה גם בפנים, החלק הפנימי המקורי של החור, שברוך השם חשפו אותו לחלוטין. אז ברור שהרחבה התחתונה יש לה דין בית כנסת. בבית כנסת יש דין, לא תעשו כן לשם אלוקיכם, אסור לנטוץ את בית כנסת. מותר לפעמים להרחיב את בית כנסת, וזה גם כן בעיה בדיוק איך עושים את הדבר הזה. אבל יש לא תעשו כן לשם אלוקיכם, אז יש ודאי שהחלק התחתון יש בגדר בית כנסת. אבל השאלה עכשיו, החלק העליון יותר, ששם בהזדמנויות מסוימות גם שם מתפללים. כמו להגיד בליל שבועות, או כמו לפעמים שיש עצרת של הפגנה גדולה בגלל כל מיני אירועים וכדומה, אז הכל מלא. ומתפללים גם שם, בבקעת החמה למשל, הכל היה מלא עד המקום של האוטובוסים, עד למטה למטה. יש לפעמים אירועים כאלה, ברכת כהנים גם כן, אותו דבר. יש המון מניינים שמתפשטים גם לחלק העליון. ועכשיו החלק העליון יש דיון הלכתי מאוד רחב, איזה גדר יש לו. מאיפה לוקחים דוגמה כזאת בש"ס? בש"ס יש במסכת מגילה, יש דין, רחובה של עיר. אם מוכרים את רחובה של עיר, אז בונים, אז בכסף בונים בית כנסת. רחובה של עיר עצמה, יש מחלוקת גדולה בגמרא, האם הרחוב של העיר, לא סתם רחוב, סתם רחוב יפו, אלא בזמנו, כשהיו מתקבצים הרבה יהודים בבתי הכנסיות, לא היה להם מקום, בתעניות או באירועים מסוימים, והיו מתרחבים לרחוב. היו מוצאים את הארון לרחוב ואת הבימה, והיו מתחורים שם בתורה וכדומה, אבל זה היה משהו ארעי. זה בעצם, לכאורה, כשאנחנו מסוימים את המצב היום, זה בעצם המצב של הרחבה העליונה. היא לא תמיד משמשת לתפילה, ולא תמיד מתפללים שם, אבל באמת באירועים מסוימים מתפללים. אז למאן דאמר שאומר שבמקרה כזה הרחוב הוא לא קדוש, אז גם לא, פה זה לא קדוש. למאן דאמר שאומר שהרחוב הוא כן קדוש בגמרא, אז זה קדוש. עכשיו בואו נסתכל מה אומרים הפוסקים קצת בעניין הזה. זה ממספר, הדיון הזה הוא ממספר 12 עד מספר 28, פה למטה בעמוד שעומד לפניכם. ותסתכלו למנהגים, נגיד מספר 18, תשלימו את זה אחר כך לבד, מה שלא לא קורה פה עכשיו. עיין ביאור הלכה, שהביא את דברי הריטב"א להלכה, שאף מקום תפילה שהוא רק באקראי, שאין בו קדושת בית הכנסת לכל דבר, מכל מקום יש בו קדושה שאין לנהוג בו ביזיון במקום ההוא שהוא מזומן לזה. זאת אומרת, הוא חידש הריטב"א שיש מצב ביניים, יש מצב של חולין, זה לא כלום, רחוב שלא מתפללים בו אף פעם. יש מצב ביניים, רחוב שמלפעמים מתפללים בו, ויש מצב קדוש שמתפללים שם באופן קבוע, בית כנסת. אז זה ברור, זה המינימום הזה ודאי שישנו ברחבה העליונה. כי הרחבה העליונה הזאת היא באמת משמשת מדי פעם בתור בית כנסת, אבל זה לא דין בית כנסת באופן מלא. יכול להיות שקפנדריה מותר לעשות שמה, אבל בוודאי שאסור לנטות שמה דברים, להזיק, לחתוך שמה משהו, לעשות דברים כאלה, צריך לנהוג בזה גם קדושה מסוימת. עכשיו אני אמשיך הלאה במספר 19. נראה שאפילו לדעת הרמב״ם יש ברחבת הכותל קדושה, עכשיו אני מדבר הכל על הרחבה העליונה, לא רק קדושה שאסור לנהוג בזיון במקום הזה, במצב עיניים שאמרתי, אלא יש גם ברחבת הכותל קדושת בית הכנסת. כדי כתב מגן אברהם, סימן קוף נון דלת, בתים וחצרות שמתקבצים בהם להתפלל באקראי, אין בהם משום קדושה, והזרות שלנו לא עדיף הם מבתים וחצרות. ושמה, כיוון שמתפללים תדיר בהם כל זמן שהם נדחקים, נעשו קודש. זאת אומרת ככה, הרחוב הוא לגמרי מחוץ לבית הכנסת. אז יש דיונים על הרחוב. אבל החצר של בית הכנסת, הוא בית כנסת, יש החצר גם פה, יש החצר מסביב. האם לפעמים, אני לא יודע פה מה המצב הוא כזה, אבל לפעמים גולשים לתוך חצר בית הכנסת. אז אם זה מקום כזה שלפעמים גולשים אליו ומתפללים שם, אז זה חלק מבית הכנסת. אני לא יכול להגיד שרק קרוב לארון הקודש זה בית כנסת ואחר כך לא. אם אתה גולש לשם ומתפללים שם לפעמים, זה גם בית כנסת. לפחות זה המצב לביניים שאני אמרתי מקודם שצריך לנהוג בו קדושה מסוימת. אז זה מה שכאן הוא אומר, זה גם כן לקחתי, זה מאמר של הרב ז'ולטי, שהוא בסופו של דבר מסיק, אני קורא מספר 25, מאתר רחבת הכותל שהיא פתוחה נגד הכותל המערבי, מלבד שהיא פתוחה גם נגד ההיכל, שאמרו חז"ל על הפסוק בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר כותל מערבי. כל הרחבה הזאת הגדולה, מכל מקום שאתה תהיה שם, אתה רואה את הכותל. אז הכותל הוא, נגיד, החלק התחתון הוא בוודאי בית כנסת, והחלק העליון הוא יהיה חצר בית הכנסת. אבל חצר בית הכנסת גם שם אסור לנהוג בכל מיני דברים של קלות דעת. יש מורים שאפילו אסור להם שם לאכול. תכף תראו את המסקנה פה ב-28. מכל האמור התברר שעל כל רחבת הכותל יש קדושת בית הכנסת, ואסור להשתמש שם בדברים של חול. וכל שכן שאסור לנהוג שם דרך ביזיון. לפיכך רחבת הכותל צריכה לשמש רק למקום תפילה בלבד, ולערוך שם כנסים ועשרות פומביות שאינם מתאימים למקום שיש בו קדושת בית הכנסת. שאלו פעם, הרי עושים שם השבעות של צעד. באמת בתקופת הרב גורן, אבל גם היום, אני לא יודע, הוא היה מקפיד מאוד מאוד שלא יהיה שם שום דבר של חולין בעצרת הזאת שהחיילים היו מקבלים את התנ"ך ואת הנשק. היה תמיד, גם היום, הרב הצבאי של היחידה קורא פרק א' ביהושע, על אף ששולמית אלוני, שרת החינוך, היא אמרה שאסור ללמוד ספר יהושע, אני לא יודע, אתם יודעים את זה. מכיוון שזה, יהושע היה כובש, כיבוש משחית, אז אסור ללמוד ספר יהושע. אבל בכותל תמיד נהגו, על אף כל הגזירות הללו שלה, תמיד קוראים, וגם היום, קוראים את הפרק התנ"ך הזה, ויש דברים שאתה רואה מפקד היחידה, אבל אתה רואה בהחלט שהמקום הזה הוא, זה כמו, גם הנכון שמסתובבים שם המון אנשים, שלהם גם אנשים לא דתיים, אבל בהחלט כשמגיעים לכותל המערבי, גם אנשים רחוקים מתורה ומצוות, הם מתפעמים מהדבר הזה. כולל גם בזמן הכיבוש, אתם יודעים שצרכנים שהיו מאוד רחוקים מרגשות כאלה, מתורה ומצוות אחד, הם בחוף כמו ילדים שקופים את הכותל המערבי. דווקא עצרת כזאת שהיא בתוך אחוות הכותל, היא באמת אולי אפילו בתוך בית כנסת מותר לעשות. אם זו השבעה באמת מסודרת בצורה כזאת, שאין שם זמרת ואין שם כל מיני דברים בטלים וכדומה, בוודאי שזה מותר, אבל צריך לדעת שיש לזה גזרת בית הכנסת. לכן לא טוב לעשות שם סעודות, בדיוק כמו בבית כנסת. לא סעודות ולא כל מיני חינגות וכדומה. אולי חתונה אולי מותר לעשות שם, אני לא יודע, אבל באופן כללי בהחלט צריך לדעת שיש לזה גזרת בית הכנסת. כולל גם אחר כך הרב משאש.
אני מביא לכם פה עוד דף.
רק רגע, רק שנייה אחת. חלקו את הדף הזה גם. רק רגע, לגמור את הנושא הזה. הרב משאש היה רבה של ירושלים, והוא כותב בדף שעכשיו אתם מקבלים, מספר 29, הוא כותב ככה: לפי קוצר דעתי, היום גם רחבת הכותל חזרה להיות בית הכנסת ממש ויותר, ובמקום קבוע לתפילה ולא באקראי, ואסור מן הדין לערוך בה סעודות של שמחות, שוודאי יש בהם שחוק ועיתול ושיחה בדלה. כמו שכתוב, שאין אוכלים ושותים בבית כנסת, ואינו בכלל רחבה של העיר, שאינו מקום קבוע לתפילה. בזה אני מסכים עם ידידי ואמיתי הרב הגדול, הכוון הרב ז'ולטי, שראינו אותו לפני רגע, וצריך לומר, וצריך לסלק את מן רחבת הכותל את באמת המנהגים שפתאום אוכלים שם ועושים שם סעודות. לבסוף נתקיים הדבר, אני קורא מספר 30, וגזרנו עומר, הם היו שניהם רבנים של ירושלים בתקופה מסוימת, גזרנו עומר שלא יניחו לשום אחד להביא סעודתו לרחבת הכותל, אף סעודת מצווה, ומאז הכל באים רק להתפלל, והסעודה עושים אותה במסעדות קרובות הרבה לכותל, ואין פוצה פה, ברוך השם. בניגוד לזה, הרב נבנצל לא חושב ככה. צילמתי לכם פה את הדברים של הרב נבנצל, בהערה לרב משאש, אז הוא כותב במספר 31, לעניות דעתי הרחבה העליונה, בכוונה הושארה בלי קדושה בשביל התיירים, ורבים מהם נוכרים, ונשים שאינן לבושות בצניעות, אף פעם לא דרשו מהבאים שמה לחסות את ראשם. באמת הכיפות נמצאות, כשאתה לפני שאתה יורד את הירידה לרחבה התחתונה, שם נמצאות הכיפות, לא למעלה. אף פעם לא דרשו מהבאים שם לחסות את ראשם. כשמפעלים שם מעניינים, הרי הם כמעניינים בבתים פרטיים שלא הוקצו לתפילה. כך הוא סובר. אבל בהחלט יש בזה מחלוקת. אני חושב שצריך להחמיר בדבר הזה ולהתייחס לכותל המערבי כבית כנסת. זה נכון שהחלק האחורי, באים שם כל מיני אנשים וכל מיני תיירים וכל מיני דברים, אבל בהחלט כיוון שהמון פעמים זה גולש לשם והמון פעמים מתפללים שם, אז באמת צריך לדאוג שהדבר הזה יהיה בסדר. מי שחושב לסמוך על הרב נבנצל, תבוא על הברכה, אבל באופן כללי צריך באמת לשים לב לדבר הזה. מה זה אני אמר? אמרתי שיהיה, זה ראוי. זה נפלא. כל החיילים מקבלים את הנאה. כל החיילים שמים שם, מתרשמים מהמקום, מקבלים סקירה היסטורית קצרה לפעמים מהמפקד, מה היה פה ואיך כבשו את המקום הזה ואיך הצנחנים התנהגו כשכבשו את המקום הזה. זה דבר נפלא. אני חושב שגם בבית נשק מותר לעשות את זה. יש עניינים בנשק, אבל אם זה חייל, הוא יכול ללכת נשק. גם היום, מישהו, אתם לפה לא נכנסים נשקים. זה, מה זה? קצת מה? לא יודע, שבועה זה סיפור אחר. לא יודע אם זה שבועה. הדתיים לא, בעצם בדרך כלל לא נשבעים. אני נשבע שתועקים אחרים. לא יודע, זה שאלה אחרת, לא לראה את זה בדף על הכותל. גם יש לי השבעה ונתרו את זה. זה סיפור אחר. אני מדבר עכשיו מבחינת בירושת המקום הזה, והאירוע הזה שעושים בירושת. כן, כן, הוא היה בכלל אדם מאוד מאוד תקיף. הוא היה תקיף וחכם. זה באמת היה, חוץ מה שהיה גאון אדיר, בעיקר בקבולה, אבל גם בהלכה. הוא ניהל את העניינים שם בצורה נפלאה. גם היום אתה רואה שגם הרב הנוכחי, הוא בהחלט הולך בדרכו, עושה מחיצות גדולות בין גברים לנשים וכדומה. זה צריך באמת מאוד להקפיד. אנשים באים לשם, חושבים שעושים פה איזה הפנינג לפעמים. יש כאלה שחושבים ככה. באמת אתה יכול לראות היום, זה אני יכול להגיד לך מהניסיון שלנו בעצמנו, אנחנו גברים שם, לא היה כזה זרם אנשים בכל השנים הקודמות. זה בערך בערך 3 שנים האחרונות, יש הצפה עצומה. במיוחד בכותל, הכותל המערבי ביום שבת אחרי הצהריים נכבש על ידי אנשים לא דתיים. כולם באים מכל מקרה חלקי העיר, אני לא יודע איך הם באים בדיוק, אבל אתה יכול לשמוע זה, אני תמיד יודע ככה להתערב ביניהם, לשמוע איך שאדם הולך בלי כיפה, בלי זה, אתה רואה שהוא יהודי, לא בדיוק, שומר תורה ומצוות, מסביר לבן שלו, פה יהיה בית המקדש, פה היה זה, זה פשוט, באמת, משהו אדיר. וגם יאמר לשבחו של שר החינוך הנוכחי, שהוא מממן כל בתי הספר שרוצים לנסוע לכותל המערבי, מממן גם את השמירה וגם את ההסעות, וזה באמת עושה עבודה עצומה. זה צובר בהחלט תאוצה היחס לכותל המערבי. אמנם הטלוויזיה, אני חושב שאמרו לי שלא רואים את זה כבר בטלוויזיה, אבל באופן מעשי אתה יכול לראות יומם ולילה מאות אנשים, וכאן גם לא יהודים, אבל הרוב יהודים נוהרים למקום הזה. זה פשוט משהו נפלא. יש מאמר של הרב צבי יהודה, שהתפרסם קודם בספר לזכרו, ואחר כך נתפרס גם בנתיבות ישראל של הרב צבי יהודה. אני לא רוצה פה להאריך, אבל אני אגיד פה את הדברים העיקריים שישנם פה. הוא עומד על כך, על הדבר הנפלא הזה המיוחד, איך הכותל שרד, איך הוא שרד את כל המלחמות, איך הוא שרד את כל המאבקים. כאשר באמת גם אלה שנאבקו בנו שלא נבוא לכותל, אף אחד לא יעיז להרוס את הכותל. גם הם יכלו להביא בולדוזרים להרוס את הכותל. וכולל גם המלכים הראשונים שהרסו את בית המקדש, הכותל הזה נשאר, יש בו כל מיני חורים וכדומה, אבל זה הזמן, הזמן, הגשמים, אכלו חלק מהאבנים, אבל אתה רואה את האבנים עומדות מוצקות, במיוחד האבנים שקבורות בתוך האדמה, וכשיחשפו את המקום הזה, אז בהחלט זה יהיה משהו אדיר. כשאתה תעמוד למטה ותסתכל מלמעלה, זה יהיה גובה של 80 מטר בערך, רק הכותל. אז רב ציודה אומר, תראו, כמו שהכותל הזה שורד, מקביל לו עם ישראל. תראו 32. עדותי לבעלי עולם, כמו ישראל בנפשות באדם, כן הכותל בעולם בארץ. גם עם ישראל, עם כל הרדיפות וכל הנגיסות וכל השואות וכל זה, זה גוף שכולו כמעט נשמה, מחזיק מעמד, נפגע פה ונהרגים פה וכל מיני דברים כאלה, אבל הוא מחזיק מעמד באופן מופלא, כמו שהכותל החזיק מעמד. כמו ישראל בנפשות באדם, כן הכותל בעולם בארץ. חסון ותקיף, אני קורא 34. בכוחו האיתנים לאלוהיו, מחזיקו את עמדתו בכל חליפות, מערכות הדורות וקורותיהם, בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים הבאים עלי ארץ ודריה, אשר הוא בתוכם ואיתם, וגם אם קלון החורבן מכסה את מראהו, יש פה כל מיני חורים, גם אם אותות ההרס בולטים מעל גביו, ועננות השיממון מאפילות את זוהורו, תראו, המאמר הזה נכתב לפני מלחמת ששת הימים. וכל מילה פה היא לעניין. הייתה תקנה שאסור להעיר, לשים שם אורות בכותל המערבי. היו זמנים שהכל היה חשוך לחלוטין, גם הדרך לכותל המערבי. זה מה שהוא מכוון פה להגיד, אותות הארץ בולטים בעל גבר ושממון מאפילות איזה אורו. גם אם בספחי מבואות אפלים ומתונפים נסתרו מעין רואים, זה בדיוק המצב. היית הולך לכותל המערבי, מגיע אליו, אתה רואה איזה מקום מלוכלך, לסערנו הרב. גם מנקים אותו, משתדלים לתאר אותו, אבל זה... גם אם נדחק ונלחץ ומתקרד יד שכניו, המקיפים אותו מכל צד, כמו שתיארתי מקודם, תכונת המוגרבים הזאת, להשיג את גבולו, לדכאו, לבלה את נחלתו, כחלמיש, צור, ניצבו על משמרתו, מבלי מוש, מבלי ייפגם בקרבו, גאונו האמיתי, הפנימי, תמים ונעדר בעוז עצמיותו, המתגלה לבעל עין הפקיחה, גם בעד כל אלה ועל ידי כל אלה. יש אנשים גדולים שיכולים לראות את הקדושה בכותל המערבי. כבר אמרתי לכם, אולי לא יודע לכם, אמרתי לכם בפעם שעברה, הכיבוש הכותל שהביאו את רב צבי יהודה ואת הנזיר לכותל, ממש איזה שעתיים אחרי הכיבוש, אז הם אמרו אחד לשני, ראית אותה פה? אני זוכר את זה, ככה סיפר על הנזיר. אומר, בטח שהייתי, מי, את מי ראית? הם ראו את הרב אי קוק יושב על יד הכותל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. זה, יש כאלה שיש להם עיניים אחרות. כשריד חמדת הקודש, אני קורא 37, הוא קדוש משכני עליון, במפלאות סגולת קיומו זאת, העד הוא למאורעות עולם ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. עד לאומים, עומדו על גביהם ומעידו עליהם, על גלגולי מהלכי חייהם, על מקורות זרמי רוחותיהם, על מוצאות נתיבות פעוליהם, הכותל עבר את כל הצרות האלה. ואז יש פה הדבר המפורסם של רב ציודה, שאחר כך ימצאו אותו כל מיני זמרים גם. 38, יש לבבות ויש לבבות, יש לבות אדם ויש לבבות אבנים. יש אבנים ויש אבנים, יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. פה הוא רומז להגיד לאבני החושן, שעליהם מוזרמים שבטי ישראל, בהם קדושה עצומה. אז זה האבנים של הכותל, אבן, אבני לבבות. ואז הוא ממשיך, 39, כמו ישראל לב האומות, לב האדם, כן הארץ ומקום קודשה בקרבה, לב העולם. ארץ ישראל היא לב העולם. וליבם של ישראל, מכל קצות הארץ, מכל פינות העולם, גם מכל תפוצות הגולה, זורמות ועולות שפעות העבודה שבלב, כוונה לתפילה, דרך נקודת המרכז של הארץ. לאיפה מפנים היהודים בכל העולם, באמריקה וברוסיה ובמרוקו, כולם לכיוון הכותל. אז נכון שכתוב שמי שנמצא בחוץ לארץ מפנה את פניו לארץ ישראל, בארץ ישראל מפנה פניו לירושלים, בירושלים מפנה פניו להר הבית, בהר הבית, מי שנמצא בתוך הר הבית, מפנה פניו לקודש הקודשים. זה שלבים, זה לא סתם ככה. אני חושב שאחר ישראל היה אומר, אתה לא יכול לקפוץ חוץ לארץ לכותל המערבי. קודם כל, שתהיה בסדר עם ארץ ישראל, תבוא לארץ ישראל, אחרי נדבר על. אבל מה שכן, באמת מכל העולם כולו, הלב צריך להיות שם. זה כתוב מפורש במשנה ברורה, שבכל פעם שאתה עומד 18, 3 פעמים ביום, וביום כיפור יותר, וגם במוספים, בשבתות, לפני שאתה הולך, לפני שאתה מתחיל 18, תזכור שאתה נמצא בקודש הקודשים. כך אומר הרב ציודה. אדם צריך לחשוב על הדבר הזה. מה שלמדתי דבר הזה, אני תמיד כותב גלי, הסידור שלי כתוב לפני כל 18, קודש הקודשים. תדע לך שאתה נמצא בלב, בקודש הקודשים. יש הכיוון ויש הכוונה. הכיוון צריך להיות לכיוון ארץ ישראל, אם אתה בחוץ לארץ. ארץ ישראל לכיוון ירושלים. אבל הכוונה צריכה להיות שאתה עומד שם. אם אתה חושב על הדבר הזה, אתה מתפלל אחר. זו תפילה אחרת. באמת בכותל המערבי בעצמו, התפילה היא לחלוטין שונה מאשר בכל מקום אחר. לא רק אצלי, אני מכיר הרבה אנשים גדולים שחושבים ככה. באמת, כשאתה מתפלל שם, אתה רואה את האבנים, אתה יודע שמאחורי כאן, 6 מטר מפה מתחיל הר הבית, אתה יודע ששם היה מקום המקדש, ואתה מייחל לדבר הזה, ואתה אומר בסוף את התפילה של יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, זה משהו אחר. במיוחד יום כיפור, סדר עבודה, לעשות סדר עבודה ליד הכותל המערבי, זה משהו אחר מאשר סדר עבודה. בכל מיני שאתה אחר בעולם. אני קורא 44, אני לא קורא זמן כל כך. לא כותל הקינות הוא לנו, כמו שהוא נקרא בפי אחרים ונוכרים. אתם יודעים שקשבו את הכותל, היה שם כתוב Wailing Wall, כתוב היה כתוב באנגלית, כותל הקינות. ואז הרב גורן על המקום אמר למישהו, נחשב למנחם הכהן, למישהו, תעלה, תמחוק את זה מהיה, תמחוק את זה, לא, אנחנו פה, זה לא כותל הקינות. זה כותל החיים. יוצר החיים וגניזת תורם וחוסנם מולנו, שהוא נשמר ומתחזק בעם בכל דרדוכי קינותינו, כי אין העין היהודית הבריאה רואה בזה את העם כי יחרב, כי יארס ויתנוון, אלא אדרבה, רואים אנו אותו פה בחביון עוזו, בעוצמת קיומו, בקומו, גם אחרי נופלו וגם בעת נופלו, והתרוממו והתנשאו בכוחו לאלוהיו לישועת עולמי. ובאמת, כולמת הערה, כדאי לזכור את הרב אורנשטיין, מה שהוא אומר פה למטה, תראו 47. ספר יומן הכותל המערבי, מעת הקדוש רבי יצחק אביגדור אורנשטיין, השם ילקום דמו, שבת היטבת, תפרי סדיק זין, שהמתפללים באו ביום השבת בבוקר להתפלל, מצאו ברחבת הכותל צועת אדם. אני חפץ שתיערך חקירה בין השכנים הגרים סמוך לרחבה. יום יום היה כותב, יום שישי א' אדר. השמש מר רפאל מיוחס מסר לי כי בבואי לכותל בבוקר בשעה 8:15 מצא ברחבת הכותל הרבה לכלוך, צועת אדם ושתן. גם חלק גדול מהפתקאות התפילה ששמים בסדקי הכותל מצא שרופים מתגוללים תור רחבה. יום שישי מצאו המתפללים לכלוך של צועת אדם בקצה רחבת הכותל.
שלא לדבר על זה שמה שהאנגלים עשו עם ההתפרצות שלהם, שאחר כך, כתוצאה מזה, אחר כך היה יום צום, ביום נוסף אחד, כי אני חושב שדיברנו על זה בפעם שעברה, ביום אחד, אחד מימי הכיפור, הם פרצו לתוך רחבת הכותל, כי האנגלים עשו פשע גדול שהם העמידו סדין בין הגברים לנשים, בתוך הרחבה הצרה הזאת של ה-34 מטר. קראו את יהודי אחד נתפס בזה, קיבל מכות על הראש, נוגעת לבד עם שוטרים בריטיים, הם קראו את המחיצה והרביצו מכות לנשים, לילדים, משהו מזעזע, ואז אחר כך קראו צום כתוצאה מזה. וזה באמת לא היה דבר חד פעמי, זה היה ממש זלזול נוראי במקום הזה. תראו היום, ברוך השם, יש שם צוות שלם שכל היום מנקה את המקום, ודואג שם כל מיני בסדר, ומגיעים עכשיו המון כיסאות, שלנו שם פעם אחת, השנה ביום העצמאות, חוויה נפלאה, הכל הכותל היה מלא כיסאות, והתפללו שם בפעילה עם חזן, בן ישי, שדרגו שם השבע שלו, בטבח הזה שעשו במשפחה, משפחת פוגל, ובאמת אתה רואה, אתה נמצא שם, אתה מתפלל אחר. זה נכון, שלא אי אפשר לדבר כל אחד שאני לא קורא לדבר כל הדבר הזה. זה אחד הפרובילגיות שלנו, שאנחנו יכולים ללכת כל יום, וברוך השם, זה הולך ומתפתח, מתקדש, ולאט לאט נסבור המון תפילות כאלה, ונסבור תמיד שאנחנו עומדים מול קודש הקודשים, הקודש ברוך, בסופו של דבר, כשתמלא הסעה של התפילות שלנו, אין ספק שזה יהיה בקרוב, ויבנה בתמידת השם.